שלום, כאן אהובה קשת. היום אני הולכת להקדיש את ההרצאה שלי לנשים פנויות שחושבות שהן אולי לא מתאימות לזוגיות, או שעד היום היו לה הרבה מערכות יחסים כושלות. והנושא של ההרצאה יהיה איך לבחור את בן הזוג האידיאלי המתאים ביותר עבורך, בהתאם להבנה עמוקה יותר של סגנונות ההתקשרות שלך ושל הפרטנר המיועד. זה נקרא תיאוריית ה-Attachment Styles, Attachment Style Theory, ובאמת עברתי איזשהו סמינר מדהים בנושא עם דוקטור לוין, והרבה מאוד סימונים ותובנות, גם אני כמטפלת, ירדו לי, ומאוד עוזרים למונחות שלי בקליניקה. אז כשאורלי ביקשה ממני באמת להשתתף בפאנל מומחים לגבי מציאת זוגיות והחבר הנשמתי, הרמתי מיד את הכפפה, לא זזתי, כי השנה, באמת, אני מאוד מתרגשת, השנה זה 2016, זו שנה שבעלי ואני חוגגים 30 שנות נישואים מאושרות, יש לנו שני בנים נפלאים, וזו שנה מיוחדת, וגם זו שנת החתונות, יש לי 3 מונחות בקליניקה שמתחתנות השנה בספטמבר ובאוקטובר 2016, שזה פשוט מרומם לי את הנפש, מאוד מאוד עושה אותי מאוד מאושרת בשבילהן. ובאמת הנושא הוא מאוד טבעי היום לדבר עליו. אז אני שמחה שאתם פה, שאתם צופות. אני רוצה להגיד מילה לגברים שמסתכלים, אתם בהחלט יכולים ללמוד הרבה דברים גם מהנושא. הרצאה מיועדת לנשים גם פנויות, כן? ראשות, אמנות, רווקות כמובן. וגם לנשים שהן בתוך מערכת יחסים, והיא לא כל כך מסתדרת, הם לא מבינים, יש הרבה ריבים, הרבה עליות ויורידות, הרבה דרמה, ואני חושבת שההרצאה הזו באמת יכולה באמת לסבר את האוזן ולהוריד לכם הרבה הסימונים. אז בואו נתחיל. מערכות יחסים ומשיכה בין המינים, זה באמת נושא כל כך מורכב, ומתברר שמאוד נחקר גם בעשורים האחרונים. ותיאוריית ההתקשרות באה לעזרתנו, להסביר לנו קצת, להבהיר את המצב, להוריד קצת הסימונים ותובנות. בעצם היא באה לענות על שאלת השאלות. האם האהבה מספיקה? האם רק האהבה מספיקה להחזיק קשר יציב וארוך טווח? מתברר שלא כל כך. אז לפני שאני אסביר את תיאוריית ההתקשרות, אני רוצה לקחת אתכם ככה לקליניקה שלי, לסיפור מהקליניקה, מונחה המקסימה שלי, שנקראת רעות, עם בן זוג שנקרא ברנרד, כמובן שהשמות הם בדויים. עכשיו, רעות הגיעה אליי במצב נפשי מאוד קשה, מאוד נסערת, עם תופעות פיזיות של מתח, אלרגיות וחולשה ובעיות במערכת העיכול, וממש מצב לא טוב. והיא מספרת שהיא פגשה את ברנרד 5 שנים, לפני 5 שנים, ובהתחלה, וואו, היה מדהים ביניהם, ומאוד נמשיכה אליו, היא הייתה אחרי קשר ארוך וקשר קשה, זאת אומרת, הוא עזב אותה. וברנרד באמת היה זה שהוא ככה הרים לה את הביטחון העצמי, החזיר לה אותו, וסחף אותה בתשוקה ואהבה. הוא חתיך הורס, ויש הרבה חברים, והוא מאוד קריזמטי ונפלא. אז היא אומרת שהשנתיים הראשונות, הם כבר 5 שנים, השנתיים הראשונות היו טובות, אפשר להגיד, למרות שהיו כל הזמן ריבים, בלתי פוסקים, ריבים און אנוף, אבל הם תמיד השלימו ו... וחזרו להיות ביחד. ובשלוש שנים האחרונות המצב הולך ומדרדר, הולך ומדרדר. הריבים נהיו יותר דחופים. היא תמיד זאתי שמתחנפת ומבקשת את הקרבה. הוא תופס את הספייס שלו ככה ומרוחק מאוד אחרי ריב. דרך אגב, היא בת 25, בחורה מתוקה, יפה, חתיכה, מדהימה. והוא בן 30. ככל שהיא רוצה יותר קרבה, הוא כאילו יותר מתרחק. למרות שהוא כל הזמן שולח מסרים כפולים, כן? הוא גם אוהב אותה, הוא אומר לה שהוא אוהב אותה, אבל יחד עם זאת, יודע לשים לתפוס את המרחק שלו, לשים גבולות מאוד ברורים בקשר, וככל שהיא יותר רוצה, הוא נלחץ יותר, והוא גם חושב שהיא נורא נידית, והיא מנג'סת, והיא נסעה לחול עם החברים, היא ביקשה ממנו שהתקשר כל יום לשאול, לראות מה קורה, מה הוא בחר שלו, וזה הלחיץ אותה. מה שקורה זה שרעות הפכה להיות יותר ויותר חשדנית ואובססיבית, ויותר ויותר רוצה את האינטימיות והקשר, וברנרד תופס יותר ויותר מרחק ויותר מרוחק. ושוב, יש ריבים גדולים, הפעם הריבים הם כבר מאוד עוצמתיים, ואפילו לוקח כמה ימים להשלים, יש הרבה ברוגזים, אולי חלקכם מזהות את הדפוס הזה, זה מוכר, והיא פשוט הייתה לא מאושרת. הבעיה הייתה שרעות הפכה להיות אובססיבית בקשר. עכשיו, רעות בחורה מודעת, אינטליגנטית, מבינה מה קורה, מבינה. עכשיו, ברנרד הפך להיות יותר ויותר גם כועס, ואפילו מקלל, ואפילו משפיל. הם הולכים לחברים, אז הוא לא מתייחס אליה בכלל. היא מתעקשת לבוא איתו לחברים, כי היא מאוד חשדנית. היא רואה שמתעסק הרבה בפייסבוק, ויש לו את האקס המיתולוגית שלו שהוא מתעסק איתה. זה אנחנו, אני קורא בתיאוריית ההתקשרות, קוראים לזה הפנטום אקס. והיא מאוד מאוד לחוצה, היא כל הזמן מדברת על זה, היא מדברת על הקשר הזה, כולם לא מבינים, הם רואים שהיא אפילו לא תמיד שמה לב כמה הוא מוריד אותה, כמה הוא משפיל אותה. היא פשוט בתוך הסרט כל כך חזק ואובססיבית ולא יכולה להרפות. היא אומרת לי, אהובה, אני, מה קורה לי? אני מבינה שזה מזיק לי, אבל אני לא יכולה להרפות. אז מה קורה פה באמת? איך בחורה כל כך מדהימה, יפה, חתיכה, צעירה, בת 25, מבינה שהקשר הזה מזיק לה ולא יכולה להרפות, לא יכולה לשחרר אותו. משהו בטוחה מאוד מאוד רוצה את הקרבה הזו, את הקשר, את האינטימיות הזו. והיא בטוחה שהיא מאוהבת בו לחלוטין. אז תיאוריית ההתקשרות באה להסביר את המצב הזה, הבלתי אפשרי והבלתי הגיוני. היא מכניסה קצת היגיון לשיגעון. זה מתחיל במחקר שנעשה כבר לפני כמה עשורים, מחקרים חוזרים, כן, על עצמם. החוקרים בדקו בילדים בגילאים 9-12 חודש, ביקשו את הילדים האלה לבוא עם האימהות שלהם, הכניסו אותם לתוך חדר מלא צעצועים, חדר כיפי לילדים, שני חוקרים היו בחדר, זאת אומרת, הילד והאימא נכנסים לחדר, הילד משחק, נהנה, מבקשים מהאימא פשוט לצאת מהחדר בלי להודיע כלום, בלי להגיד כלום. אנחנו מדברים דרך אגב על ילדים 9-12 חודש, ילדים שרק התחילו לזחול, כן? ממש קטנים. האמא יוצאת. עכשיו, ראו שלושה דפוסים שקורים כשהאמא יוצאת, אוקיי? אז הדפוס הראשון נקרא ה-anxious style attachment, וזה הדפוס ההתקשרות החרדתי. מה קורה? האמא יוצאת, הילד ברגע שהוא מזהה שהאימא יוצאת, הוא מאוד מאוד נלחץ, או הילדה, כן? מאוד מאוד נלחץ, ישר רץ לדלת, בוכה, צועק, קורא לאימא, אימא נכנסת, נותנים לאימא לצאת לשתי דקות, כן? הדרך אגב, בזמן הזה החוקרים מנסים להשיח את הדעת של הילד עם צעצועים ולהיות איתו, לא, אבל הוא דורש כמובן את אימא. כשהיא נכנסת, הילד לא מרפא. הוא נצמד, יש לו אפילו מדי פעם התקפות בכי, הוא כל הזמן מסתכל שהיא נמצאת שם, הוא מאוד חרד, אוקיי? זה סגנון התקשרות אחד. הסגנון ההתקשרות השני, האמא יוצאת מהחדר, והילד כמובן מזהה שהיא איננה, הוא גם עדיין מוטרד, קורא לה, אבל הוא הרבה פעמים מוסך, דעתו מוסכת כשנותנים לו עוד צעצועים, הוא נרגע קצת, וכשאמא נכנסת, הוא שמח, הוא מחבק אותה, הוא ממשיך ללכת לשחק עם שאר הצעצועים, הוא רגוע. זה נקרא סגנון ההתקשרות הבטוח, assurance, attachment styles. הסגנון השלישי מעניין במיוחד, והסגנון השלישי הוא הילד, האמא יוצאת מהחדר, והילד פשוט נשאר עם פנים חתומות. עושה קצת אולי פרצוף, אבל לא בוכה, לא קורא לה, לא עושה כלום, ממשיך לשחק, מסתכל ככה על החדר בחשדנות, אבל נשאר כזה חתום יותר. כשמודדו את רמות הקורטיזול והאדרנלין בדם, ראו שהילדים האלה בסטרס, בהחלט בסטרס, אבל הם לא מבטאים את הסטרס. הם לא בוכים, הם לא צועקים, הם לא קוראים לאמא. וכשהיא נכנסת, נשאר בפנים חתומות. הוא לא מגלה את הרגשות שלו. הוא סגור. הסגנון הזה נקרא avoidment attachment style, זאת אומרת הנמנע, סגנון ההתקשרות הנמנע. עכשיו, שלושת הסגנון, מה שהכי מדהים, שמצאו את שלושת סגנונות התקשורת האלה גם במבוגרים, בתוך מערכות יחסים. בעצם התיאוריה ההתקשרות אומרת שאנחנו כבני אדם זקוקים לקשר, אנחנו יצורים חברתיים, הקשר עם האמא הוא הקשר הראשון, המזין, המחיה, החיוני לקיום שלנו, להישרדות שלנו, ויש לנו מערכת attachment, מערכת של התקשרות שהיא מאוד חשובה לקיום שלנו. ובעצם שלושת הסגנונות מתפתחים, א', כמובן, הקשר של האמא. דרך אגב, מבחינת אחוזים, 55 בערך אחוז הם assurance, זאת אומרת, רובנו בסגנון הבטוח. 25 אחוז הם חרדתיים, יש הרבה, עכשיו יש יותר נשים בחרדתיים, זאת אומרת, ובסביבות 20% סליחה, הם ה-avoidment, הם הנמנעים, אוקיי? שיש יותר גברים שם. עכשיו, מצאו, המחקרים מראים, שמצאו קשר גם כמובן, הקשר של שלנו עם האימהות שלנו, האם האימהות היו זמינות וקשובות ונגישות, אם האמא שלה, אם אמא שלך היא חרדתית, אז יש סיכוי יותר גבוה שגם את היא חרדתית, כי הסגנון התקשרות שלה הוא יותר חרדתי. והאם האמאות מגלות רגשות? זאת אומרת, מה הדעה על רגשות? כי בין שנות ה-40 ל-60, אפילו משנות ה-20, כן? אנחנו מדברים אפילו על הסבא וסבתא שלנו, על ההורים שלנו, איך הם גדלו, היה מקובל ו... זאת אומרת, ככה חשבו שדווקא לא לגלות רגשות, לגדל ילדים חסינים וחסונים וחזקים שיוכלו להתמודד עם כל עם החיים והבעיות בחיים, עדיף לא, זאת אומרת, לתת להם לפקוד קצת ולא לפנק אותם ולא לחבק אותם ולא לגשת על כל דבר, כי ככה הילד יוצא, איך אומרים? נחנח, יוצא חלש. וככה חשבו. עד בשנות ה-50 וה-60 יצאו מחקרים שהראו שהחיבוק והקשר והזמן איכות עם האמא הוא מאוד מאוד קריטי כדי שהילד יצא באמת בריא נפשית. ועשו כל מיני ניסויים עם קופים ועם חיות והם ראו כמה זה משמעותי. זה לא רק הקשר, זה ההזנה, גם כמובן ההנקה, כן, שיצאה יותר ויותר ההזנה והחיבוק והליטוף המגע החם, מאוד מאוד חשוב להתפתחות של הילד. והורים שגדלו בצורה כזו, כן, וזה גם מן הסתם, חינכו את הילדים שלהם ככה. זאת אומרת, אסור לבכות, למשל. לבכות זה לא טוב, או לכעוס זה לא טוב. ילדים שקיבלו סנקציות כשהם כעסו ובכו, למדו שעדיף לא לגלות הרגשות שלהם ולהיסגר. אז זה באמת אחת הסיבות העיקריות. החוקרים מצאו עוד סיבות מעניינות, זה קשור גם לטראומות שהיו בעבר, למשל אצל רעות, זוכרים מהסיפור, נחזור עליה בהמשך, גיליתי שהיא הלכה כמה פעמים לאיבוד בחול, עם ההורים בטיול בחול, והיא הלכה לאיבוד, וזה טראומה לילד ללכת לאיבוד בטיול או פתאום לאבד את ההורים, כמו מן הסתם אתה נהיה גם יותר חרדתי. יכול גם זה קשור, גם הם מצאו למערכות יחסים קודמות. אם היו לך כמה מערכות יחסים שחווית בהם דחייה וקושי, מן הסתם גם שתפתחי יותר את ה-attachment style, את הסגנון התקשרות החרדתי, anxious. אז מה הם המאפיינים של שלושת סגנונות ההתקשרות אצל מבוגרים? כי אני רוצה שאתם תוכלו לזהות ולאבחן את עצמכם ואת הפרטנר שאתם נמצאות איתו, אם אתם עכשיו נמצאות עם איזה פרטנר, עם איזה באיזה דייט או התחלה של דייט, או הפרטנר המיועד. אז בואו קודם כל נתחיל עם ה-avoidment, עם הסגנון הנמנע. הרבה גברים נמצאים בסגנון הזה, ואני רוצה לסבר את האוזן, 70% מהגברים בדייטינג פול, באתרי ההיכרויות ובזה, הם בסגנון הנמנע. אז דבר ראשון, הוא נמנע, כשמו כן הוא, הוא מאוד זקוק לספייס שלו, למרווח שלו, יש לו את הדברים שלו ויש את הדברים שלך. הוא שולח הרבה פעמים מסרים כפולים בתוך הקשר, זאת אומרת, זה טיזינג ופליזינג, אם אתם... זה בדרך כלל הצגנון התקשרות של הבד בויז, כמו שאנחנו קוראים להם. אז הוא יכול להגיד, אני מאוד אוהב אותך, הוא מחזר, אבל מצד שני הוא גם יודע לקחת את הצעד אחורה, זה מאוד חשוב לו, הספייס שלו, הזמן שלו, הוא יכול לא להתקשר כמה ימים, ואז פתאום להתקשר. יש לו גבולות ברורים מאוד בקשר, יש חוקים בקשר, הרבה פעמים יש לו את האקסית המיתולוגית, הפנטום אקס, שהוא מדבר עליה, שהוא חושב עליה. יש לו כמובן קושי לדבר על רגשות ועל היחסים, יש לו תפיסה הרבה פעמים לא כל כך ריאלית לגבי קשר רומנטי, או לגבי משיכה, או לגבי... זאת אומרת, יש לו דברים מאוד ספציפיים למי הוא יימשך, למי הוא לא יימשך. יש לו רשימת מקולת שלו, של מי בדיוק הבחורה האחת בשבילו, כן? הוא תמיד, הרבה פעמים, הוא מאוד חולם ורוצה את האחת, כי כולנו, יש לנו את המערכת ההתקשרות, כולנו זקוקים לקשר אמיתי. אבל... והוא מאוד באמת קמה לקשר, אבל כשהוא כבר בקשר, הוא נבהל, הוא שם את הגבולות. עכשיו, איך הוא שם את הגבולות הרבה פעמים? הוא פשוט יודע לבקר ולרדת על הבת זוג, הוא ככה, זאת האסטרטגיית הימנעות שלו. הוא מוריד אותה, כן? וזה גם עוזר לו, לא להיקשר אליה. הוא מחפש את החסרונות, הוא מחפש מה לא טוב בה, אוקיי? ואז כשהיא מתרחקת, ואז כשהיא מתרחקת קצת, אז הוא ידע גם לתת חיבוק, לתת לטיפה, להגיד מילה טובה. כמו שאמרנו, מין ריקוד כזה של מתקרב, מתרחק, מתקרב, מתרחק, מאוד קשה לו עם אינטימיות. מאוד קשה לו עם אינטימיות. הוא יכול קצת, לא יותר מדי. אוקיי? אז זה סגנון הנמנע. סגנון התקשרות בטוח. אז אלה גברים נפלאים כבני זוג אידיאליים. הם הפרטנרים המושלמים. למה? הם פתוחים, הם כנים, הם אוהבים, הם באמת קשובים לצרכים של הבת זוג שלהם, הם מוכנים לדבר על רגשות, על היחסים, הם גמישים מחשבתית, הם מוכנים להתפשר, הם בטוחים בעצמם, הם יודעים גם שהם ימצאו בת זוג, זאת אומרת, הם רגועים, אין להם לחץ כאילו, בקטע הזה, אין להם פחדים, הם נוכחים יותר, כאן ועכשיו, והם באמת בני זוג מושלמים, מאוד גמישים מחשבתית, כמו שאמרנו קודם. והכי חשוב זה שהם קשובים לצרכים שלך, הם מוכנים להתפשר. אז דרך אגב, בעלי הוא אשורנס, ואני אומרת מניסיון, זה מדהים, באמת, לחיות עם גבר כזה. והסגנון השלישי, סגנון ההתקשרות החרדתי. כמו שאמרנו, יש הרבה נשים בסגנון הזה, יותר נשים במגדר, ובאמת בפול של הדייטינג יש יותר נשים חרדתיות וגברים avoidment, אוקיי? גברים נמנעים. אז סגנון ההתקשרות החרדתי הוא נשים שהן מאוד מאוד רוצות את הקרבה ואת האינטימיות, את החום והאהבה. הן מאוד נעלבות מהר מאוד עם, על כל רמז של דחייה, כן? הן מאוד רגישות, יש להן מערכת רדאר מפותחת, אינטואיטיביות מאוד, קולטות דחייה מאוד, הן רגישות לזה, והן נעלבות מהר. יש הרבה דרמות במערכות יחסים שלהן, הרבה קושי. הן לא מאושרות כשהן לא בקשר זוגי, מאוד רוצות את הקשר. הן מדברות הרבה על הקשר כשהן בתוך קשר, הן חיות את זה. זה תופס את כל עולמן. מאוד קשה להם להשתחרר מקשר, לוקח להם הרבה זמן להתאושש מקשר. הן מאוד חשדניות בקשר הרבה פעמים. הן חוקרות, מסתכלות, בודקות בפלאפון, קולטות, בגלל המערכת האינטואיטיבית שלהם, קולטות דחייה מהר מאוד. והרבה פעמים הן מעדיפות לא להיחשף רגשית. הן רוצות שבן הזוג ינחש את הצרכים שלהם. הן מפחדות כאילו להראות חולשה, או להגיד שהן אוהבות, או להגיד מה הן מרגישות. והן מצפות שהבן זוג יחזר ויעשה ויהיה שם וכל הזמן ירצה אותם. ואם לא, הן נעלבות הרבה פעמים, כן? ובועטות, אני קוראת לזה. נותנות, יש זה, התיאוריית ההתקשרות קוראת לזה פרוטסט, זאת אומרת, התנהגות מחאה, מחאתית. הן יכולות להתרחק או לא להתקשר, או פשוט מראות שהן נעלבות. בקיצור, יש הרבה דרמה במערכות היחסים שלהם. אז כמו שאתן כבר מבינות, זה מאוד קריטי להבין ולדעת באיזה סגנון התקשרות אתן מחוותות בתת מודע שלכם. כל זה כמובן שקורה הכל בתת מודע. ומאוד חשוב לדעת באיזה סגנון אתם ובאיזה סגנון הפרטנר שלכם כדי לדעת מה הכי מתאים. רוב הדרמות והיחסים הכי קשים והמעמללים, אפשר אפילו להגיד, לאורך זמן, הם בין החרדתיות לנמנעים. ומכיוון שרוב האנשים שנמצאים בפול של הדייטינג, זאת אומרת 70% הם יותר חרדתיות ונמנעים, מאוד מאוד חשוב לך, אם את חרדתית, להבין לא להיקשר לגבר שהוא avoidment, שהוא נמנע. כי המערכת היחסים הזו פשוט לא תצליח, גם אם יש אהבה גדולה. זה פשוט לא ייגמר טוב, כמו שאומרים. אז חבל בכלל לבזבז את הזמן ואת האנרגיה. לכן מאוד חשוב לזהות, להבחין את עצמך ולהבחין את הבן זוג. ואם נחזור לברנרד ורעות המקסימים, אז רעות בעצם, אותה דוגמה ראשונה, כל הזמן משתוקקת לאינטימיות וקרבה וחום, רעות חרדתית, בסגנון התקשרות חרדתי, וברנרד, כמו שכבר הבנתם, הוא נמנע. הוא זרקוק לספייס שלו, הוא שם אותה בהולד, יש לו תמיד החברים שלו מסביב, ותמיד הוא עסוק עם החברים ויוצא עם החברים, והוא לא רוצה כל הזמן להיות איתה. וככל שהוא מתרחק, מרוחק יותר, היא דורשת יותר, ונהיית יותר אובססיבית ויותר נידית. ואז הוא או יותר דוחה אותה. וככה הקשר בעצם גובע לאט לאט. אם אתם מזהות קשרים כאלה בעבר שלכם, פשוט תדעו שזה לא, זה לא משהו שאתם לא בסדר. אתם פשוט, סגנון ההתקשרות לא מתאים. כדי לשחרר את הקשר המזיק והחולני הזה, כן, זה לא קשר בריא, בין רעות לברנרד, היא זאת שכל הזמן נתפסה ויצרה את ה-attachment, כן? כי הוא כבר מזמן היה עוזב אותה. דרך אגב, הם עזבו כמה פעמים, הם ניסו לה, אחרי ריבים גדולים ואחרי חודש הם חזרו, כי היא הייתה במצב נפשי מאוד קשה, ודיכאונות, ובכי, ובלתי פוסק וכו', והם חזרו, היא ממש נהייתה חולה מזה. ואז היא מבחינתה הבינה שהיא הכי אוהבת אותו בעולם. כדי לשחרר קודם כל את הקשר הזה, אנחנו היינו צריכים לעבוד על התת מודע ועל מערכת האמונות של רעות, ולהבין קודם כל, אחת התובנות שמאוד עזרה לה להבין דרך התיאוריה הזו, זה שזה לא היא, זה הוא, קודם כל. זה לא קשור אליה, זה לא שהיא לא מספיק טובה. כי חרדתיות הרבה פעמים יש להן אמונות מגבילות של אני לא משווה, אני לא מספיק טובה. אמונות, אני מדברת על core belief, על אמונות בסיסיות מאוד מאוד קדומות, כן? מהילדות אפילו. כי זה מה שילדים מבינים הרבה פעמים, זה מה שילדים יכולים לתפוס כשאימא פתאום נעלמת או שהיא לא נמצאת ונוכחת רגשית. פיזית היא יכולה להיות, אבל רגשית אם היא לא שמה, אם היא חרדתית למשל, אז ילד לוקח את זה על עצמו, אני לא מספיק טוב, אני לא חשוב, אני לא אוהבים אותי מספיק. הרבה פעמים ככה מתפתח פרפקציוניזם, הרצון להיות הכי טוב, אני לא מספיק טובה. וברגע שהבן זוג נמנע ומתרחק, או אפילו יותר מזה, אומר דברים לא נעימים ומבקר אותך, שופט אותך, את מיד, הרבה פעמים, שימי לב, אם את מיד מרגישה, אני לא מספיק טובה, את מיד כועסת על זה, והמחאה שלך זה להתרחק. וברגע שרעות הבינה שזה לא היא לא מספיק טובה, זה הדפוס של ברנרד, וככה הוא עם כל אישה. ככה הוא מחוות בתת מודע. He can't help it. הוא לא יכול לעשות שום דבר בעניין הזה, אלא אם כן הוא יעבור טיפול ויעבור איזשהו תהליך נפשי. זה האוטומט שלו. טיזינג, פליזינג, מסרים כפולים, להתקרב ולהרחיק. כן? כי פשוט, דרך אגב, זה קשור לאבולוציה ויש תיאוריות על זה של הישרדות ומה, כשיש סכנה, זה שלושת ה-attachment styles, שלושת סגנונות ההתקשרות, הן באות כאילו לעזור לנו לשרוד, כן? אוקיי? ה-avoidment, שהוא הכי מוזר, בעצם הוא אומר, התיאוריה אומרת, עדיף לי להתקשר עם כמה שיותר אנשים ולא עם אחד כדי להגדיל את סיכויי ההישרדות שלי, אוקיי? והבטוח רגוע, מה שיוצא אני מרוצה, הוא בוטח בעצמו, אין לו פחד, אין סכנה אצלו. והחרדתית כמובן היא מאוד מאוד מרגישה שהיא צריכה את הצורך, הצורך הכי חזק שלה זה להישען ולהיות בקשר עם מישהו שיכולה לסמוך עליו. אז זה מסביר כאילו את שלושת הסגנונות ההתקשרות ברמה האבולוציונית ההישרדותית. זאת אומרת שזה מכוות בתת מודע שלנו, וזו מערכת מאוד מאוד חזקה, מערכת ההתקשרות. אז, ויש לה כוח ביולוגי מאוד חזק. ופה אני רוצה לדבר על הכוח הביולוגי שלה, כי יש פה קאץ'. חרדתיות מאוד מוצאות עצמן, מאוד נמשכות לנמנעים. ברגע שאנחנו מרגישות את התשוקה ואת החיבור הזה הראשוני, משתחרר הורמון שנקרא אוקציטיטין, זה הורמון החיבוקים, זה נקרא. ההורמון הזה משתחרר כשאנחנו, דרך אגב, כשאנחנו באורגזמה, כשאנחנו מניקות, כשאנחנו אוהבות, מחבקות, וכשההורמון הזה משתחרר, אנחנו מרגישות שאנחנו בבונדינג, בחיבור מאוד טוב, באהבה. אבל הוא משתחרר גם כשאנחנו נמשכות למישהו, כן? זה מאוד חשוב, כשאנחנו נמשכות למישהו, ההורמון הזה גם משתחרר. וזה מבלבל. והמשיכה היא מאוד חזקה, אבל לא בטוח שיש שם אהבה. כי עכשיו, וגם יש אהבה, הרבה פעמים יש אהבה מאוד טובה, גם בנמנע לחרדתי, כן, יש אהבה, אבל היא לא מצליחה להתרומם לאורך זמן, בגלל הריקוד הזה, האכזרי הזה והמאמלל הזה של, של קרבה והתרחקות וניגון על מערכת העצבים של החרדתית, כן, של הסגנון התקשרות החרדתי, שהיא הופכת להיות רק יותר ויותר נידית ואובססיבית, והיא עצמה לא מבינה מה קורה לה, היא כועסת על עצמה, זה כבר נהיה מין משהו מאוד קשה ומאמלל. אז אני רוצה להדגיש את העניין הזה של להפסיק לשפוט את עצמכם, להפסיק לכעוס על עצמכם. אתם בסדר גמור. עכשיו, אם זיהית שיש לך סגנון, סגנון התקשרות חרדתי, אני רוצה להגיד לך שאת יכולה להיות בת זוג מדהימה, מדהימה. ואני רואה את זה גם בקליניקה, וגם בחתונות שיש לי השנה. הם היו חרדתיות, אבל הם מצאו בני זוג בטוחים. הגבר האידיאלי עבורך הוא בן זוג בטוח, שידע להקשיב לצרכים שלך, שיוכל לדבר איתך על מערכת יחסים, שירגיע אותך בעצם, שידע להתפשר, שיהיה גמיש מחשבתית, ישחרר את, בלי אגו, מוכן להגיד אני מצטער, סליחה, מה שמאוד קשור, מה שהרבה פעמים קשה להגיד, אבוידמן קשה לו להגיד אני מצטער, אבל לא תמיד, כן, אבל לפעמים. שיהיה שם בשבילך וידאג לצרכייך. מה שזה דורש ממך בתוך מערכת היחסים, זה לגלות את צרכייך. לדבר על מה שאת רוצה, על הציפיות שלך מהקשר. ובעצם אחד הדברים הראשונים בתוך, בדייטינג, כן? מאוד חשוב קודם כל לשים לב לסימנים. לזהות את ה-avoidment, לזהות את, את הנמנע, כדי לא לבזבז יותר מדי זמן ואנרגיה עליו. וזה בדברים קטנים, רק חשוב להגיד שכדאי לראות כמה סימנים ולא להתמקד בסימן אחד. סתם, למשל, אם הוא גרוש והוא לא מפגיש אותך עם הילדים שלו, אז זה הגיוני בחודש הראשון, חודשיים הראשונים, אבל אחרי חצי שנה זה כבר לא הגיוני, כן? או שנה. זאת אומרת, יש איזשהו היגיון בכל דבר, אבל יש גם, לא צריך להגזים. זאת אומרת, איזה סימן, למשל, או כמה מהר הוא מראה אותך למשפחה שלו, לחברים שלו, ה-avoidment שומר לעצמו את החיים שלו, לוקח לו יותר זמן להיפתח. גבר שהוא assurance יעשה את זה יחסית די מהר. כמובן, בגבול, הטעם הטוב, ולא בדייט הראשון והשני, ברור. ויש עוד הרבה סימנים, כן? אני רוצה שאם את בסגנון התקשרות חרדתי, אני רוצה שבאמת תתחברי לאינטואיציה שלך, כי יש לך אינטואיציה מאוד מפותחת, אבל לא בשביל לזהות דחייה. אלא בשביל לזהות איך הוא במוד של דחייה. לא דחייה, אל תקחי את הדחייה באופן אישי. זה הדחייה לא אומרת שאת לא מספיק טובה, או שהוא לא נמשך אלייך, או שהוא לא רוצה אותך. זה לא קשור אלייך בכלל. זה קשור לסגנון התקשרות שמכוות אצלו בתת מודע. הוא לא יכול לעשות שום דבר בעניין. הוא פשוט חייב לשחק את הריקוד הזה, ככה הוא בנוי. אלא אם כן הוא יעשה איזשהו טיפול. אז זאת השריטה שלו, כמו שאנחנו אומרים בשפת היומיום, זאת השריטה שלו, ואת לך השריטה הזו מאוד 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 לא מתאימה. אישה שהיא בטוחה, אשורנס, יכולה יותר להסתדר עם אבוינמנט. למשל, יש לי מונחה שהיא מספרת את הסיפור שיש לה בעל אבוינמנט, כן? והם מאוד אוהבים, אבל היא פשוט למדה להתגמש, כי למדה מאוד להתגמש איתו, והיא ארגנה טיול רומנטי בפריז. וזה ממש לא מה שהיא דמיינה. היא דמיינה שהם הולכים יד ביד וביחד, טיול רומנטי, סוף שבוע כזה רומנטי, 10 שנות נישואים, ירח דבר שני, וכמובן, הוא אבוינמנט. עכשיו, הוא לא יכל, הוא הלך קדימה כל הזמן ברחוב לפניה. עכשיו, מישהי שהיא חרדתית, תסכימי איתי, הייתה נעלבת, הייתה כועסת, תכננתי את כל זה, ואני צריכה לראות את הגב שלך כל הזמן, ומה זה, ולוקחת את זה באופן אישי אולי, דרמה. היה יכול להיות פוטנציאל לריב מדהים. אבל היא סיפרה לי שהיא, אוקיי, אני מכירה אותו, אני מבינה, יש לו את הצורך לחוות ולהיות בספייס שלו וזה. היא נתנה לו ללכת, היא בחרה לו להיעלב, אבל מה שכן, היא ארגנה הרבה הפסקות של בתי קפה בדרך וזה, שהיה להם את הזמן איכות ביחד. אז היא מצאה את הדרך איך להתנהל עם זה. וזה מה שהשורנס עושים. הם יותר גמישים, הם יותר מתפשרים. אבל, וזאת הדוגמה, זאת אומרת ש... את, אם את זיהית שאת בסגנון התקשרות חרדתי, לך את חייבת רק את הגבר שהוא הבטוח. זה שבאמת יהיה קשוב ויהיה שם בשבילך וירגיע אותך. תדעי לך שאת יכולה, את בת זוג מדהימה. ויש לך כל כך הרבה אהבה לתת, כל כך הרבה, את כל כך craving אינטימיות, כי את כל כך רוצה את האינטימיות הזו, וכשכבר את מקבלת אותה, את בת זוג הכי טובה שיכולה להיות. גבר אשורנס יהיה הכי מאושר איתך. והוא לא יניח לך, הוא פשוט יהיה איתך כל החיים. אז סגנון ההתקשרות הבטוח הוא בעצם המודל לחיקוי. לשם אנחנו רוצות להגיע, גם בעבודה שלי בקליניקה עם הנשים המקסימות שמגיעות אליי, אנחנו רוצים, המטרה היא לשנות ולהתחבר מהחרדתי או האבוינמנט לבטוח, כן? אז מה זה בעצם הסגנון? שוב, בואו קצת נקסה ככה קצת יותר נרד לעומק לסגנון הבטוח. אז הם, כמו שאמרנו, רגועים יותר, בטוחים בעצמם. הם לא מבזבזים זמן, אנשים לא מתאימים בקשר. הם ינסו לדבר על זה, לראות, לא מתאים, פשוט ישחררו וימשיכו הלאה. קל להם יותר להשתחרר מקשר, כי הם מבינים שזה לא הם, זה הבן זוג השני, זה הצד השני, זה לא קשור אליי. הם בטוחים לגבי עצמם, הם יודעים מי הם ומה הם, והם יודעים שתמיד תהיה להם בת זוג, או יהיה להם בן זוג, כן? יש גם גברים וגם נשים כמובן, חרדתיים, בכל הסגנונות. הם מאוד קשובים ומוכנים להתפשר, והם יעשו את האישה שלהם מלכה, שזה הכי מקסים, כן? ויש משפט שאומר, אם אתה רוצה להיות מלך, אז תעשה את האישה שלך מלכה. והם באמת כאלה, הם משקיעים בקשר, הם מוכנים באמת לתת מעצמם, והם כל כך מעריכים את הקשר, ומרגישים ברי מזל שהם בכלל בתוך הקשר הזה. הם מעריצים את האישה שלהם. וזה נפלא. הם אוהבים קרבה, הם אוהבים אינטימיות, הם מרגישים מאוד בנוח עם הגוף שלהם, עם איך שהם נראים. הם נעלבים הרבה פחות. פשוט. פחות נעלבים, ויש הרבה פחות דרמה ביחסים ביניהם ושלהם. יש הרבה יותר זרימה. פשוט אנשים יותר זורמים, פתוחים, רגועים, נוכחים. ולשם באמת כולנו רוצים להגיע, כי שם יש איכות חיים. יש פחות אגו שם. יש הרבה יותר נוכחות, ונשמה, והקשבה, והלב פתוח. ולזה אני קוראת אהבה. אהבה אמיתית. אהבה נשמתית. וזה הסולמייט שלך, זה החבר הנשמתי שלך. אז אם את זיהית את סגנון ההתקשרות שלך, אז את יודעת בדיוק מה מתאים לך. בכל מקרה, האשורנס הוא הכי מתאים לכל סגנון. אז לכי על זה, תחפשי את הסימנים לגבר הזה, למרות, שימי לב, שלפעמים הוא לא יראה לגבר הכי מדליק, ולא תרגיש את הפרפרים בהתחלה. את הפרפרים שהסגנון התקשרות הנמנע יוצר, אבל תני לזה עוד צ'אנס. יש שם יהלום שצריך רק ללטש אותו קצת כדי שתראי אותו. אז שימו לב, אני רוצה לתת לכם כלל אצבע. אחד הדברים הכי חשובים לשים לב בתחילת הקשר, בתחילת הדייטינג, זה האם הבחור קשוב לצרכים שלי? האם הוא רואה אותי? האם הוא מקשיב לי? האם הוא מעניין אותו? מה אני רוצה? מה הציפיות שלי? והשאלה השנייה, איך הוא מתמודד עם אינטימיות וקרבה? אני רוצה שתסמכו על האינטואיציה שלכם, ותשימו אפילו מבחנים קטנים, כדי לראות איפה הבחור בקשר הזה, כי חבל לבזבז יותר מדי דייטים על מישהו שהוא ממש לא מתאים, וגם אני, גם מאוד חשוב שלא תיקשרו אליו. וזה מצריך אתכן להיות כנות, אמיתיות, פתוחות, לשים את הדברים על השולחן, את הצרכים שלכם, את הרצונות שלכם, את הציפיות שלכם, לא לפחד, כי הרבה פעמים, אם את בסגנון התקשרות חרדתי, את פוחדת להיראות חלשה או פגיעה, או מה אני אגיד שאני בעניין, כן, אל תבזבזי זמן, תגידי מה את רוצה, תגידי מה את רוצה. ואחד החוקים, המשפטים הכי שאני, בתור גם בחורה צעירה, תמיד שזה משהו שהיה של אשורנס, כן? זה טוב לי בקשר, אני אשאר בו. לא טוב לי, אני לא אהיה פה. פשוט מאוד. לא, אם אתה לא, אם לא טוב לי איתך, אני לא אהיה איתך. זה לא קשור, זה בכלל לא קשור אליך, זה קשור אליי, כן? זה לא קשור, אתה עושה מה שאתה רוצה. אני יודעת מי אני, מה אני. אני מספיק אוהב את עצמי ומקבל את עצמי כדי לדעת מה טוב לי. לא איתך, אז יהיה מישהו אחר. אין פחד, אין פחד שלא יהיה מישהו, אין פחד ש... כי ברגע שאת יודעת מה את שווה, ומי את, ומה את, את זורמת עם זה. ואתם יודעות מה? זה אפילו מאוד מושך גברים. כי הם רואים אותך פתאום כמו פרפר חופשי כזה. את לא נאחזת, את לא דווקא רוצה אותו. את תתעופפי עם לו. אם הפרח לא יהיה מספיק טוב והצוף לא יהיה טוב, את פשוט תתעופפי לפרח אחר. וזה מה שגברים צריכים לדעת הרבה פעמים כדי, כן? כדי להימשך לקשר. אז, ואז יש לך הרבה יותר בחירה, כי יותר גברים נמשכים עלייך. וזה פשוט מעולה, מצוין. אז לסיכום. לימדו להעריך את היתרונות שיש לבן זוג בסגנון התקשרות בטוח להציע לכם. הם כנים, הם פתוחים, הם זורמים, הם קשובים. אין עליות וירידות, אין דרמות. אולי תחשבי שזה קצת משעמם, אבל זה החבר הנשמתי שבאמת עבורך. ולמרות שבן זוג נמנע יכול להיות וואו והמון משיכה וואו כזה, מה שהרבה נשים מחפשות, את הוואו, את הפרפרים, זה לא בן הזוג המתאים לך, יש הרבה תשוקה, אבל האהבה, סביר להניח שיהיה מאוד קשה לה להתפתח שם. האהבה של פרטנר, של אבא נפלא לילדים שלך, אם את רווקה, של מישהו שיהיה שם בשבילך, גם כשאת חולה, גם כשקשה לך, הוא לא יוותר. זאת אהבה. אהבה אמיתית, חבר נשמתי. אז אני מאחלת לכולנו, המון אור ואהבה ולב פתוח ואוהב ומחבק. אני רוצה להעביר לכם מדיטציה קצרה, להעביר את המסרים גם לתת מודע, אחרי שהעברנו למודע. אז אני מזמינה אתכן לצומת העיניים. לקחת כמה נשימות עמוקות ומרגיעות, לשאוף דרך האף, לנשוף דרך הפה, כן, בדיוק ככה, ועוד נשימה. וכל פעם שאתם שואפות אוויר פנימה, דמיינו שאתם מכניסות אנרגיה טובה, אנרגיה של שלווה ורגיעה לתוך הגוף. וכשאתם משחררות את האוויר, שחררו איתו טרדות, דאגות, מחשבות מיותרות, עם הנשיפה. בדיוק ככה. ועכשיו, מתוך השקט הזה, אני מזמינה אתכם להיזכר בזמנים שהרגשתם מאוד אוהבות ואהובות. אבל אני רוצה באמת אהבה נשמתית. אולי הרגשתם את האהבה הזו לילד, או לאח או להורה, או אפילו לחיית מחמד. אהבה אמיתית, נקייה, בלי תנאים. אהבה נשמתית. אז ממש לא סתם להיזכר, אלא כנסו לתוך הסיטואציה הזו כרגע, לתוך הסרט הזה, לתוך הזיכרון הזה. תחוו אותו כאילו שהוא קורה עכשיו. תראו מה שראיתם. תשמעו מה ששמעתם. ותרגישו מה שהרגשתם. כן. זה יכול להיות חיבוק, ליטוף, נשיקה, מבט בעיניים, אפילו דמעה בעין של התרגשות, של אהבה, של מחווה. כן, זה הרגעים שאנחנו נוטים לשכוח, אנחנו זוכרים בדרך כלל את הרגעים הפחות נעימים, אבל דווקא אלה הרגעים שאנחנו צריכים to embrace, איך אומרים בעברית, להכניס לתוכנו, להטמיע בתוכנו, כן. אז ממש תחוו את זה כאילו שזה קורה עכשיו. כנסו לרגע, קחו לכם דקה להתחבר. כן, בדיוק ככה, הלב נפתח, מקבל, אוהב. הנשמה מתגלה שהמהות שלה היא אהבה. המקור שלנו אהבה, אור ואהבה. זה מי שאנחנו באמת. ועם הלב הפתוח הזה, עם התחושה הטובה הזו של אהבה, אני מזמינה אתכם עכשיו להסתכל לעבר העתיד, להיפתח אליו. כן. ולדמיין את עצמכם בעתיד הקרוב, פוגשות את החבר הנשמתי שלכם, אתם בקשר טוב איתו כבר, דמיינו את זה. כן, אתם... מדמיין את עצמכם במקום מקסים בטבע, אולי הולכים על שפת הים, אולי במקום אחר, רגועים, צוחקים, מחובקים, מדברים בפתיחות ובכנות על הכל, מרגישים בנוח אחד ליד השני, מקבלים אחד את השני, אוהבים ושמחים להיות ביחד, מרגישים ברי מזל שפגשתם אחד את השני. כן. בדיוק ככה. תנשמו לתוך התחושה הטובה הזאת. תעצימו אותה. קחו לכם את הזמן להתחבר אליה. כן, בדיוק ככה, זה פשוט נפלא. לאהוב ולהיות נאהבת. ונועדת להיות עם מישהו ביחד. את ראויה לאהבה הזו. מגיע לך. כי את מדהימה. כי את פשוט מדהימה. מיוחדת במינה, ייחודית ומיוחדת, אין עוד אף אחת כמוך. את רק צריכה למצוא את בן זוג המתאים עבורך. ועכשיו מצאת אותו, דמייני את זה. מי תהי שתהיה בזוגיות הזו? איך החיים שלך יראו? שימי לב כמה האהבה ממלאת אותך. נותנת לך כוח ואנרגיות. כן, עוד מעט יגיע הזמן לחזור לכאן ועכשיו, בידיעה שעכשיו זימנת אותו, את הבן זוג שלך. אבל רגע לפני שאת פותחת העיניים, אני מזמינה אותך לסמן לו איפה תהי בעתיד הקרוב. אולי במכון כושר, כתובת מסוימת, אולי באיזה חתונה, אולי תחשבי על מקומות שאת יכולה לפגוש אותו ותעבירי לו את המסר. עכשיו שאתם מדמיינים את עצמכם ביחד, כי המודעות היא, יש את שדה המודעות המאוחד, אנחנו כולנו קשורים, כולנו קשורים אחד לשני דרך המודעות שלנו, כולנו אחד וכל אחד יחיד ומיוחד. אז כשאת בסטייט אוף מיינד כזה, את יכולה להעביר מסרים ולזמן, וזה מה שתעשי. ותדעי שההזמנה שלך התקבלה. ושחררי. No attachment to the outcome. אחת ההגדרות של מזל שאני מאוד אוהבת, זה מוכנות שפוגשת הזדמנות. התפקיד שלך זה להיות מוכנה, להיות זמינה, לשחרר, לנקות, ולאהוב את עצמך, ולקבל את עצמך, בלי תנאים. אז אתן מוזמנות, מוזמנים, להיכנס לאתר שלי, www.akashit.com, יש לכם קישור מתחת לסרטון, יש לכם הרבה חומרים מעניינים, מאמרים, מדיטציות, סרטונים, ויש לכם מתנה גם להוריד מדיטציה שנקראת המלאך השומר, מדיטציה שמחברת, תחבר אתכן לעני הגבוה שלכם, למודעות גבוהה יותר, לקבלת מסרים, להבנה עמוקה יותר, לתובנות, ומדיטציה מצוינת שהקלטתי באולפן הקלטות, איכותית מאוד, וככה גם תהיו ברשימת התפוצה שלי, אני אשאר בקשר. ובאמת, אם אתן רוצות להתייעץ, לדבר, אני פה בשבילכן. הטלפון שלי גם מופיע באתר כמובן, וגם פה בהצגה של הדברים. ובכיף, באהבה, אשמח לייעץ. יש לי קליניקה פרטית בגבעתיים, שם אני מקבלת באהבה את המונחים שלי. ואני מקווה שנהיה בקשר. אז בינתיים להתראות. נאחלת לכן אור ואהבה מכל הלב. להתראות. כאן אהוב הקשת. מנחה מוסמכת בחירה בשיטת NLP ודמיון מודרך. נחכה לכן. ביי.